נושא אחר שאני רוצה דווקא לדבר איתך, שקיבלתי גם כן הודעה, מה הקשר לשמי ולמשכנתא? למה השמי של הבנק, הרי איך אמר לי, אתה מכיר את זה, אנחנו כולנו, אנחנו וגם הקולגות שלנו כולם מכירים, השמי הוא של הבנק, תמיד הוא מעריך פחות. בוא תעשה לנו קצת סדר בעולם של השמאות.
נעשה סדר בעולם של השמאות בצורה נורא מדויקת. שאנחנו קונים דירה יד שנייה, או שאנחנו קוראים דירה בבנייה עצמית, או שאנחנו קונים דירה מפרויקט שהוא ללא ליווי בנקאי, אלא לפי חוק המחר, אנחנו מחויבים להביא שמי, כי השמי הופך להיות העיניים של הבנק. בשונה בדירה חדשה בקבלן שיש ליווי בנקאי, לא צריך שמי מסיבה אחת. יש דבר שנקרא דוח אפס, שזה דוח שמוכן על ידי מחלקה הנדסית ופיננסית ומוצג לבנק, והבנק המלווה מאשר אותו, ולכן אנחנו יודעים שמה שנקרא שמי מסוים בדק, שמי של הבנק המלווה בדק את המחירי הנכסים ואישר אותם, ולכן זה מחירי שוק. לכן בפרויקטים עם חדשים מקבלן לא צריך, אבל בשאר הפרויקטים, כמו שאמרתי, פרויקט ללא ליווי לפי חוק המחר, או דירה יד שנייה, או בנייה עצמית, צריך שמאות. שמאות נובעת בשביל להעריך את הערך הנכון, כי אני ואתה יכולים להחליט, ניתן דוגמה על רכב, שיש לי רכב טויוטה, ואני מעריך אותו ב-120, אתה תגיד לי, תשמע, אני מעריך אותו ב-100, סגרנו על 110. זה לא אומר מחיר השוק. השמאי מחויב היום לבוא ולבדוק בגישה השמאית את מחיר השוק שלו אמיתי. אחד, הוא משווה דירות שנמכרו באותו תקופה, באותו גודל ובאותו סדר, מה שנקרא, איכות של הבניין לדירה הקיימת. בנוסף, הוא בודק בדיווח הרשמי לרשות המיסים, ולא מגיע מיד שתיים או מדלן ולא לפגוע בהם, אלא לוקח ממה שנקרא, לא מה אנחנו דיווחנו, אלא מה דווח בפועל, בכסף, לרשות המיסים, ועל מה נגבה בסוף מס.
צריך לזכור, יש הרי, אני תמיד טוען שיש שני מחירים לנכס. יש את הערך השמאי, שאותו שמאי פלוני אלמוני מעריך, וכנגד יש את הערך סנטימנטלי בכמה אני מוכן לקנות ובכמה אני רוצה למכור כנגד. כי אתה יודע, יש בן אדם שהוא גדל שם וזה בית אבא שלו, ויש כאן המון המון, הוא לא, נכון שהשכונה מוכרים שם נניח את זה ב-500,000 שקל כל דירה, אבל הוא מרגיש שהוא רוצה לקבל יותר, כי ערך סנטימנטלי יש לדבר הזה. ואת זה השמי לא מעריך.
לא, השמי לא יעריך, יבוא ויעריך, אם סתם שמת שם ברזים מזהב טהור, הוא לא יבוא ויעריך את זה, כי זה דבר שבסוף תפרק ותוציא. אבל הוא כן יבוא ויעריך, אם הדירה היא משופצת מול דירות אחרות שלא משופצות, אז הוא כן יעריך את השיפוץ בגבול, אני קורא הסטנדרטי, לא מעבר ולא שקל ושקל, וכשכמה הוצאנו לפני 4 שנים, אלא אחרי הבלאי הסביר שיש. הדוגמה הטובה ביותר שיצר עם משרד התחבורה, יצא עם הנושא של מחירון העם, כדי להוריד את מחירות של לוי יצחק, ואנחנו רואים שאין איזה עניינות, כי אף אחד לא רוצה לצאת פרייר, אז כולם מנפחים את המחירים,
כן, כולם מספרים כמה הם מכרו.
ואז הבנו שמשרד התחבורה הבין את זה שזה לא נכון.
קמפיין אינטרנטי לחינם. אבל צריך לזכור גם השמי, אחד התפקידים, אני חושב, המהותיים ביותר של השמי, זה לזהות את הנכס, זיהוי ודאי, על באמת שמדובר בנכס, ראינו מקרים שנכסים, זה שיש לנכס תת חלקה בטאבו, זה לא אומר שיש לו יותר בנייה. זה שני רשויות שונות, הרי העירייה והטאבו.
זה אחד, אני אתן דוגמאות נוספות. יכול להיות שנכס בטעות סופר נרשם בבניין אחר, או נרשם לא נכון, או חולק, או נבנה, או נלקח מחתיכה של נכס אחר. השמאי בא לבדוק את הערך, אחד, הערך הכלכלי האמיתי שלו, שתיים, אם מבחינה משפטית וחוקית אפשר למשכן את הנכס, כלומר הנכס נקרא חוקי, כי חוק בנק ישראל אוסר למשכן נכס שהוא לא חוקי. אסור לקבל על נכס לא חוקי משכנתה ולתת כסף.
הכוונה נכס לא חוקי? סגרתי מרפסת? בלי היתר. חוקי זה, הכוונה זה היתרים.
חוקי זה היתרים, עוד פעם, גם סגירות קטנות, הבנקים וגם בנק ישראל מבינים שלפעמים יש. ברגע שאתה לא חורג מ-10% חריגה מבחינה כספית, ולא חריגה איזה פיזית מסוכנת או משהו שהוא מסוכן את הצובה, כלומר, לדוגמה, בנית מרפסת שהיא לא מחוזקת או לא לפי התקן. נכון שלסגור אותה זה עולה איזה 10,000 שקל, אבל המרפסת עצמה לא חוקית, היא לא בטיחותית. זה לא רק תמיד מספרית, הכלל אצבע כלכלית זה אומר 10%, אבל יש גם דברים אחרים שהם יכולים להיות לעבור סכנה.
ואז מגיע למעשה, נניח, שווי הנכס אמור להיות 2,000,000 שקלים, וסגרו שם מרפסת, אז בא השמאי ואומר, השווה לקדמות, התאמה להתאר, כל שמאי והניסוח שלו, בוא נניח, הוא מעריך את הדבר הזה בסביבות 50,000 שקלים, ואז הוא מוריד מהשווי של הנכס את ה-50,000 שקלים.
נכון, אני אתן דוגמה טיפה יותר, בית צמוד קרקע שאוסיף לו בריכה. הבית צמוד קרקע יכול להיות, תגיד, שמע, לסגור את הבריכה, לחסר אותה ולסגור, יעלה 50,000 שקל. אבל בקשה לפעמים בחלק ביישובים מבריכה, זה לתקן את כל היתר עצמו, ולכן זה הופך על ה-50,000 שקל להיות לא חוקי. אז נכון, אנחנו מסתכלים לראות האם השמאי יגיד זה לא חוקי, והמחיר של 2,000,000 פחות ה-50, או שהשמאי יגיד, תשמע, המחיר הוא חוקי, אבל הוא לא בר משכון. זה שני הצברים, ומנושא של השמאי מגיע לנו אחוז המימון שלנו. כלומר, אם לקחנו את הדוגמה של ה-2,000,000 שקלים, ואנחנו רוצים, אנחנו צריכים לקחת 1,500,000, כלומר 75% מימון. במידה והשמאי מעריך לנו ב-2,000,000, נוכל לקבל את 1,500,000. אבל כל ירידה בערך השמאי מוריד אוטומטית את אחוז המימון שלנו. כלומר, אם אנחנו נקבל הערכה של 1,900,000, נוכל פתאום לקחת משכנתה של 1,475,000. אז לכן צריך להביא יותר עוד עצמי מהבית, ולכן אנחנו צריכים לראות מה מתאים לנו.
לכן צריך לעשות הסתכלות כוללת. נכון שעל פניו רכישה מקבלן לצורך העניין יחסית מאוד מאוד פשוטה, יחסית. אבל ברגע שאנחנו נכנסים לעסקה של יד שנייה, ופתאום מסתבר שיש כאן סגירות, והבניין קצת ישן, וקומת גן, קומת גג, פיצולים, שלא לדבר על כל כאלה תוספות, וכל כאלה, שאפשר לראות זה מאוד מאוד מהר בעיניים. מי שרוכש דירה.
אני אתן דוגמה נוספת, דברים שאתה לא רואה אותם בתמונה, והרכבת הקלה הדגישה את זה מאוד, במיוחד בעיר בת ים. בעיר בת ים, כדי לקבל משכנתה, אתה צריך להביא אישור מהנדס שהבניין תקין. כי הרכבת הקלה פגעה בהרבה יסודות של בניינים או חומות, והפכה את הבניין מסוכן למגורים. ולכן מהנדס העיר, ולכן מהנדס העיר בת ים הוציא שכל אישור לעסקה צריך את זה. עכשיו, היום אנחנו רכבת החלה, תוכנית המטרו, החפירות של הקו הירוק גם נכנסים. אנחנו נראה את זה בערים נוספות וברחובות, שנצטרך לקבל עדי הבנק אישור מהנדס העיר שהבית הוא לא בניין מסוכן למגורים. נתתי דוגמה כי בת ים, כי כרגע זה התפסם והפך להיות כל בניין בבת ים, זה
הדרישה. זאת עוד מעט בועחה לאזור העננה, נכון? רחוב קרן היסוד לדעתי.
נכון.
אמור להיות שם, המשך, לא, כבר כפר סבא זה אזור, בניינים יותר חדשים באזור של הרכבת
אבל
הקלה.
אבל עוד פעם, גם יש לך בניינים חדשים בבת ים שהרכבת הקלה והחפירות של הטיפה התחתית פגעו, למשל, אני יכול לתת דוגמה, בגדר. הבניין תקין לחלוטין, הגדר העוטפת אותו נוטה ליפול, בניין מסוכן, כי זה יכול לעבור על עובר אורח.
בקיצור, כן, דברים שאנחנו צריכים לקחת בחשבון.